שלום וברוכים הבאים לפרק השישי בפודקאסט של כתב העת זמנים. אני אלה אילון ואיתי כאן סגן עורכת זמנים אסף מונד. פרק זה ערכנו את עידו הררי, דוקטורנט במחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בן גוריון בנגב. הררי חוקר שאלות של זהות דתית ופוליטית בקרב יהודים בעידן המודרני, הרקע הנצרות, האסלאם והחילון. שוחחנו עם הררי על מאמרו, אשכנזים ערבים, קרבה והתבדלות ביישוב הישן בירושלים, שפורסם בגיליון 135 של זמנים. הררי סיפר לנו על הרכב האוכלוסייה ומפת הזהויות בירושלים המאה ה-19, המוכרת פחות לציבור הישראלי, בעיקר בהשוואה לעליות הראשונות. הררי הציג קשרים בין יהודים אשכנזים בירושלים לבין ערבים בירושלים, שבאו לידי ביטוי בין היתר בשפה ובלבוש. וגם גילינו את הוויכוח בנוגע למקורות הלבוש היהודי אשכנזי בתקופה, ואת הסיבות לכך שגם יהודים ירושלמים מעדות שונות תקשרו ביניהם לעתים בערבית. האזנה נעימה.
אז שלום לעידו הררי.
שלום.
ברוך בואך לפודקאסט.
אנחנו נתחיל אולי בשאלה כללית ככה. אתה עוסק ביישוב הישן בירושלים, שאולי אפשר לומר קצת פחות מוכר למאזין הממוצע בהשוואה לתקופות אחרות בהיסטוריה של ארץ ישראל. אולי תוכל ככה בכמה מילים להציג את הקבוצות השונות שנמצאות בירושלים בתקופה שבה אתה עוסק, אם תרצה איזושהי מפה של הזהויות והמוצאים האתניים הרלוונטיים.
בסדר גמור. אני אתחיל בלומר שיש לא סתם היישוב הישן בירושלים הוא אולי פחות מוכר מתקופות אחרות בארץ ישראל, בגלל שהיישוב הישן בירושלים הוא במובנים מסוימים בעצם מייצג את האנטיתזה לכל מה שהפרויקט הציוני רצה להיות, ולכל סוגי העבר שהפרויקט הציוני בחר להתרפק עליהם כדי להצדיק את עצמו ולהציב את עצמו בתוך רצף היסטורי מסוים. עצם המושגים יישוב ישן ויישוב חדש הם כבר מושגים שטעונים אידיאולוגית, והמשמעות שלהם היא לא בהכרח שאנשי היישוב הישן הם אלו שנולדו פה ואנשי היישוב החדש הם אלו שהגיעו לכאן מחול, למרות שזה ברוב המקרים נכון, אלא באמת יותר סוג של הזדהות דתית, פוליטית ואידיאולוגית, וגם מבחינת איך שהם מציבים את עצמם ביחס לשאלה שהיא שאלה קצת אנכרוניסטית, כלומר היא לא שאלה שאנשים שאלו את עצמם באותה תקופה, מי הוא יהודי ומה הוא יהודי ומה הקשר שלו לארץ ישראל ומה מכונן את הקשר הזה. אחרי ההקדמה הזאת, בכל זאת נשתמש במונח יישוב ישן, כי הוא מונח שעוזר לאוריינטציה בהקשר של הדיון שלנו כאן. היישוב הישן זה בעצם הקבוצות היהודיות שחיו בארץ ישראל לפני שהתחילו ההגירות, אפילו הטרום ציוניות, אבל ההגירות שמושפעות מהלאומיות האירופאית החדשה. אם אנחנו מתייחסים נגיד לבילויים בתור הגירה שהתרחשה לפני שהמונח ציונות בעצם היה קיים, אבל בדיעבד מסמנים אותה נגיד תקופת 1880-1881 בתור ראשית ההגירות הציוניות לארץ ישראל. היישוב הישן זה היהודים שחיו פה לפני זה ושהשתייכו לקבוצות, גם בשנים מאוחרות יותר, לקבוצות שחיו כאן לפני תחילת ההגירות האלה. היישוב הישן ברובו היה ספרדי, כלומר צאצאי מגורשי ספרד שהיגרו לארץ ישראל, לירושלים, לצפת, כבר במאה ה-16, ונשארו כאן, הייתה להם גאוות יחידה שאנחנו נראה לי כולנו נתקלנו במונח סמכתת, ספרדי טהור, שהמונח הזה מבטא את הגאווה הזו. לצידם היו עוד קבוצות, היו מוסטרווים, שזה יהודים שהיו בארץ ישראל למעשה מבחינת הראייה ההיסטורית אחורה, אני לא יודע בדיוק את העובדות, אבל מבחינת איך שהקבוצה הזו זיהתה את עצמה, כזו שנמצאה בארץ עוד לפני העלייה של מגורשי ספרד, והם היו אולי אלה שמעורים בתרבות הערבית יותר מכל האחרים, שהערבית הייתה שפתם הראשונה, הם קראו וכתבו בערבית שוטפת, והיו יהודים מוגרבים, כלומר יהודים שעלו מצפון אפריקה, מגרב מערב, כן, ולכן הם מכונים המגרבים. המוגרבים, והייתה הקבוצה שאנחנו מדברים עליה כאן, שהיא הקבוצה האשכנזית, שגם היא לא עשויה מקשה אחת. היו אשכנזים בארץ ישראל למעשה מתועדים מאז ימי הביניים, גם ברמה של קהילה קטנה, והקהילה הזו קיבלה בוסט משמעותי עם עליות של החסידים בסוף המאה ה-18, ושל תלמידי הגר"א, תלמידי הגאון מווילנה בתחילת אמצע המאה ה-19, וביחד הם ייצרו את הגוף שמכונה היישוב היצן האשכנזי על כל דקויותיו והבחנותיו שלא ניכנס אליהם כאן.
כמה אנשים מדובר? מה הסדר גודל של כלל האוכלוסייה?
עוד דבר שלא אמרתי קודם כמובן, כן, שכשמדברים על יישוב ישן מול יישוב חדש, אנחנו שוכחים שרוב היישוב בארץ לא היה יהודי, כן? אז בתקופה העות'מאנית הרוב כאן היה מוסלמי, הייתה כאן כמות לא מבוטלת של נוצרים, לאו דווקא נוצרים ערבים, נוצרים מכל מיני מקומות שהגיעו לכאן בהקשרים דתיים, והקבוצה היהודית. עכשיו אתם שואלים לגבי מה הסדר גודל של היישוב הישן היהודי באותה תקופה, אני לא יודע מספרים מדויקים, באמצע המאה ה-19 היישוב הישן היהודי בירושלים מונה בערך 6,000 איש, מתוכם כ-2,000 אשכנזים. עד תחילת המאה ה-20, 1910, כבר אנחנו מגיעים לסדר גודל של 45,000 איש, מתוכם 25,000 אשכנזים, זאת אומרת, הייתה עלייה משמעותית במספר היהודים האשכנזים בירושלים, אבל ב-1910 זה כבר גם לא רק יישוב ישן, יש גם הרבה עלייה ציונית, ולמיטב ידיעתי, אני לא מכיר הפרדה, מחקר שממש מפריד בדיוק מספרית מי שייך לאיזה קבוצה, למרות שאפשר לעשות את זה.
במאמר אתה טוען שהייתה קרבה מסוימת בין היישוב הישן האשכנזי ובין היישוב הערבי, נקרא לו? ובין ערבים?
בין תושבי הארץ דוברי הערבית.
אוקיי. שזה אמירה שנשמעת קצת משונה.
זאת אמירה שהייתה אמורה להישמע לנו טריוויאלית. כשאנחנו חושבים על מקרים בהיסטוריה שיש חברת רוב וחברת מיעוט. הדבר הסביר להניח הוא שחברת המיעוט, לפחות ברמה מסוימת, מעורה בחברת הרוב ויכולה לתקשר איתה. זה קרה אצל מיעוטים יהודים באירופה, אצל מיעוטים יהודים במרחב המוסלמי. והגיוני שזה יקרה גם בקרב מיעוטים יהודים בארץ ישראל, פלסטינה, שהייתה שייכת באותה תקופה למרחב המוסלמי העות'מאני. העובדה שנשמע לנו מוזר היא פשוט כי אף אחד משום אף פעם לא תרח לדבר על זה במפורש. יש גם חוקרים שבאמת הניחו את זה כמובן מאליו, אבל לא הקדישו לזה יותר מדי תשומת לב כשהם כתבו על הנושאים האלה. ויש יותר חוקרים שלא התעניינו בנושא הזה, כי זה לא היה רלוונטי להיסטוריוגרפיה שצמחה פה, שהנושאים האלה פחות עניינו אותה.
פחות עניינו אותה, נגיד,
מתסח בדינות,
סתרו איזשהו קו
היסטוריוגרפי
שהיה יותר נוח או שרת מטרות מסוימות.
כן, כל העיסוק ביישוב הישן, גם בתור קבוצה שהיו לה חיים משלה, והיא לא רק שימשה איזה מין ממלאי מקום של היהודים בארץ ישראל עד שיגיעו הציונים ויחזירו עטרה ליושנה. וגם בהינתן הקונפליקט הלאומי שהתהווה פה בין יהודים וערבים ויהודים ומוסלמים כקבוצה שהקונפליקט הזה לא היה ממגדירי הזהות שלה, פחות שירתה את המטרות האלה. עכשיו אני לא רוצה, אני גם לא אוהב להיכנס להאשמות שבריבי היסטוריונים של להגיד שהם השמיטו את זה מתוך איזושהי כוונה. מניח שגם הייתה במקום מסוימים כוונה, אבל אני חושב שפשוט המבט לא הופנה לשם מהמון סיבות שתרובן ציינו.
ומה קורה כשמפנים לשם את המבט? מה מוצאים?
מוצאים כל מיני דברים. הדבר שלי היה חשוב במאמר להפנות אליו את תשומת הלב, הוא שמוצאים קרבה בהרבה מאוד מובנים בין היהודים האשכנזים שחיו כאן, ובין הסביבה הדוברת הערבית שלהם, שהיא אגב לא רק מוסלמית, וגם לא רק מוסלמית ונוצרית, אלא גם יהודית, כי היהודים, גם היהודים המוסתרבים וגם היהודים הספרדים דיברו והיו מעורים בסביבה הערבית הרבה יותר מאשר האשכנזים. וגם יש מקרים תועדים של יהודים אשכנזים וספרדים שנפגשים, והשפה המשותפת שיש להם המדוברת היא ערבית אפילו יותר מלשון הקודש, כי המבטאים שלהם היו כל כך שונים שהם לא יכלו להבין אחד את השני כשהם דיברו בלשון הקודש, ולכן ערבית הייתה שפה שבה הם יכלו לתקשר.
כשמסתכלים על היישוב האשכנזי הישן ועל הקשר שלו עם האוכלוסייה הדוברת הערבית שמסביב, מגלים שיש קשר בלבוש ובשפה? אז אני אשמח אם תרחיב על נושא הלבוש.
כמו שכתבתי במאמר, חלק אולי הסיבה, מבחינה היסטורית, הסיבה העיקרית שהלבוש האשכנזי נראה כמו שהוא נראה, קשור לעובדה שלפחות בתקופה מסוימת, היהודים בירושלים, היהודים האשכנזים בירושלים לא יכלו להיראות כיהודים אשכנזים, והיו צריכים לאמץ מאפייני לבוש
שקרובים יותר לאיך שהתלבשו היהודים הספרדים, שבתורם התלבשו באופן שהיה קרוב הרבה יותר לדרך הלבוש של תושבי הארץ הלא יהודים. הסיבה היא שבשלב מסוים היישוב היהודי, מוסדות היישוב האשכנזי בירושלים, נקלעו לחובות בעקבות ניסיון לשפץ את בית כנסת החורבה שנחרב כמה שנים קודם לכם, ואז רצו לשפץ אותו. זה בניגוד למה שכתבתי במאמר שתלמידי רבי יהודה החסיד בנו את בית כנסת החורבה, המתחם כבר היה קודם והם פשוט שיפצו אותו בצורה יותר מושקעת. הם לקחו חובות מתושבים ערבים בירושלים, ועם הזמן לא החזירו את החובות והריביות על החוב גדלו, ו-20 שנה אחרי זה בעצם יצא צו שאוסר על האשכנזים לשבת, היהודים האשכנזים לשבת בירושלים. בשלב מסוים בעלי החוב השיגו צו שמחייב כל יהודי אשכנזי שגר בירושלים לשלם את החוב של הקהילה. כדי שהחובות האלה לא ייגבו מהם, יכלו היהודים האשכנזים שרצו לגור בירושלים לגור שם רק אם תסתוו ביהודים לא אשכנזים. וזה בעצם, כפי הנראה, קשה להצביע על הרגע ההיסטורי המדויק שבו הלבוש הזה התהווה, אבל כפי הנראה זה הדבר הכי קרוב לרגע היסטורי שאנחנו יכולים להצביע עליו. עכשיו, הבדים שהם השתמשו בהם היו בדים שהיו מצויים בשווקי ירושלים והערים הפלסטיניות בכלל. וסוג התפירה המסוים זכה באמצע המאה ה-19 על ידי האדמו"ר מילנוב בירושלים למין קידוש שבדיעבד, על ידי שהוא הציע, קבע דרך תפירה מאוד מסוימת שמבוססת על עקרונות קבליים של איך בדיוק הלבוש אמור להיות תפור. אבל במבט חיצוני זה באמת נראה כמו לבוש מזרח תיכוני מובהק.
כלומר, הכוונה הייתה שאי אפשר יהיה לזהות שאתה יהודי אשכנזי לפי הבגדים שאתה לובש.
כן, בגדול כן.
אוקיי.
אלא שאז, כמו שאתה מתאר, מתפתח איזשהו שיח שבעצם עוסק בשיח של התקופה שעוסק במקורות של לבוש. נכון? זאת אומרת, יש איזשהו ניסיון לייצר איזושהי הצדקה מוקדמת, יהודית יותר של, של התפירה, של הבדים, של סוג הבד.
כן, קודם כל חשוב לי להזכיר בהקשר של מה שאמרנו קודם, שכמו שכותבים, כמו שכתבו חוקרים קודמים, ספציפית אני זוכר את יהושע קניאל, שבאמת מה שהשפיע על סגנון הלבוש הזה לא היה רק המגע עם יהודים הספרדים והיהודים הלא אשכנזים, אלא גם הלבוש הערבי. זאת אומרת, צריך לקחת בחשבון מכלול השפעות ולא רק את הניסיון להידמות דווקא ליהודים הספרדים. זאת אומרת, היה איזשהו סוג של מראה שסגנון לבוש מוטטיס מוטנדיס שבו התלבשו בירושלים, והאשכנזים, יהודים אשכנזים, השתלבו בתוך ההקשר הזה. מעבר לזה, כשאתה קורא את מה שיהודים אנשי היישוב הישן כותבים על עצמם ועל הלבוש שלהם, אתה יכול למצוא כל מיני דברים שחלקם סותרים. אתה יכול למצוא את של עמרם בלוי שאומר שהלבוש הזה הוא בעצם לבוש ערבי, ומצד שני כמה עמודים אחר כך שהלבוש הזה מתואר כלבושי ארץ הצבי, כלומר לבושים של לבושי ארץ ישראל העתיקים, כבר בספרים מימי הביניים. ובמקומות אחרים, בכמה עמודים אחר כך, למצוא שזה אלו הבגדים של אברהם אבינו, ואצל ישעיה שרזליג מרגליות, שהיה גם ישעדה חרדית בתחילת אמצע המאה ה-20, וידיד של בלוי, אתה מוצא ממש פולמוס נגד אלה שאומרים שאלה לבושי הערבים. והסבר שזה הלבוש של אברהם אבינו עליו השלום, וזה שזה דומה ללבוש של הערבים לא אמור לא לבלבל אותנו, ובטח שלא לפסול את הבגדים האלה.
הניסיון הזה לטשטש את הזהות, נקרא לזה, את המאפיינים הערביים של הלבוש היהודי האשכנזי הירושלמי, בתקופה שבה זה קורה, אמצע סוף המאה ה-19, זה ממש מזכיר את כל הדברים שהובסון כתב עליהם בהקשר של המצאת מסורת וניסיון לייצר איזושהי משמעות לא קיימת, נמצאת כאמור, לבגדים. עכשיו העניין הוא שמצד שני, זה כבר מתחיל להתכתב עם כל מיני שיח של לאומיות, שאולי אתה קצת אומר שפחות רלוונטי לדיון של היישוב הזה, שאין לו אולי, שפחות אולי תודעה לאומית.
אני חושב שזהות קולקטיבית ולאומיות זה דברים שונים מאוד. זאת אומרת, לאומיות זה מופע מסוים, מודרני, של זהות קולקטיבית. וגם עצם הדבקות בסגנון לבוש מסוים זה משהו שכתופעה היסטורית בהקשר היהודי ספציפית מוכר לנו מאז ימי הביניים באירופה. וקצת כמו הגטו, יש כאן יחסים של סימון חיצוני וקבלה פנימית של הסימון הזה כמשהו שמייחד אותנו, שכל הזמן נמצאים במסע ומתן. בהקשר של הניסיון להבחין את הלבוש הזה מהלבוש הערבי, הבחנה שהיא רטורית בעיקר, ושעצם זה שנדרשו בכלל לבצע הבחנה כזאת מצביע על עד כמה הקרבה הזאת למראית עין לפחות היא גדולה, זה כי היהודים האלה לא ראו את עצמם כערבים, וזה גם לא צריך להפתיע אותם. זאת אומרת, היה להם חשוב מאוד להצביע על המקורות של המסורות שלהם בתוך המסורת היהודית. על אחת כמה וכמה, כשפתאום הופיעו כאן כל מיני סוגים של יהודים, החל מיהודים חרדים ליטאים מישיבות המוסר בליטא שאימצו מראה אירופאי מהודר, ועד לחלוצים שהופיעו בין אם בלבוש רוסי ובין אם בלבוש ערבי, מתדמה לערבי אבל אחר מזה של אנשי היישוב הישן. מכל האנשים האלה הם היו צריכים להבחין את עצמם רטורית ולהסביר למה דווקא הלבוש שלהם הוא הלבוש הנכון והמתאים מבחינה דתית לארץ ישראל.
באמת אני מתעכב על ההשוואה הזאת שעשית לאנשי היישוב החדש, אנשי העליות. בעצם הזכרת נקודה מאוד מעניינת על כך שהלבוש ביישוב הישן מקבל צורה כזו או אחרת מאפיינים מקומיים, ערביים, ואז מגיעים אנשי היישוב החדש, אנשי העליות, שההגדרה שלהם את עצמם היא, אם אני מבין נכון, ממש למין ההתחלה, כן, ניגוד של אנשי היישוב הישן, וגם הם מאמצים איזשהו לבוש מקומי על אותו עיקרון של ניגוד לאנשי היישוב הישן, רק לבוש מסוג אחר.
כן, הדבר הזה, השורשים של ההבדלים האלה בין אימוצים של מאפיינים מקומיים נמצאים קודם כל באופן שבו החלוצים הציונים, בעיקר אנשי העלייה השנייה, כי אנשי העלייה הראשונה היו עדיין אנשים שברובם הגדול היו דתיים, וההבדל בינם ובין החרדים יותר מסורתיים היה שאלה האמינו שכבר הגיע הזמן לעלות לארץ ישראל וליישב את ארץ ישראל למרות שהמשיח עוד לא נראה באופק, ואלה אמרו שאין סיבה לעשות את זה ויש איסור לעשות את זה עד בוא המשיח. אנשי העלייה השנייה שהיו חילונים אידיאולוגיים במובהק, היה להם אינטרס לסמן את היישוב היהודי הישן בארץ ישראל כגלותי. כלומר, אנשים שבעצם חיים על כספי החלוקה שנאספים עבורם מאירופה, שהמקצועות שהם עוסקים בהם, אם הם בכלל עובדים, הם כאלה שמנותקים מהקרקע ומהאדמה ומהטבע, שמסוגרים בערים, ואנחנו, זה החלוצים, אנשי העלייה השנייה ואילך, אנחנו נגיע לכאן ונשנה את הקיום היהודי, בין היתר לדי זה שאנחנו נתחבר לבני הארץ. איך נתחבר לבני הארץ? נרכב על סוסים, נלבש כפיות, נלמד לדבר ערבית, וכל זה תוך, שוב, אני לא אוהב טענות של התעלמות מכוונת או הסתרה מכוונת, אבל במקרה הטוב ביותר עיוורון לעובדה שבקרב היהודים שחיו פה, אשכנזים כספרדים, קרבה כזו גם בהרבה מונים מתקיימת, וגם תושבי הארץ עצמם, לא כולם היו פלאחים, הרבה מהם היו עירונים. ואין סיבה להניח שתושב ארץ אותנטי הוא דווקא זה שחורש לו מחרשה עם השור ולא גר בעיר ומנהל חנות.
וזה מביא אותי לשאלת השפה. איזה ערבית ידעו אנשי היישוב האשכנזי?
ברובם כנראה ערבית מאוד בסיסית. אם נעשה איזושהי השוואה להיום שאני לא יודע עד כמה היא נכונה, אבל אני חושב שיכולה ללמד משהו, כמו רמת העברית שתמצאי אצל פלסטיני ישראלי ממוצע. אני לא חושב שזה ברמה של, לא תמיד ברמה של כתיבה, בטח לא ברמה של כתיבה וקריאה ברמה גבוהה, אבל בדרך כלל ברמה של יכולת להסתדר, להבין מה רוצים ממך ברחוב, להצליח לבקש את מה שאתה רוצה, ולהתנהל ברמה היומיומית. מה שמעניין לראות, זה משהו שאני גם מצביע עליו במאמר, זה שדווקא יהודים בני היישוב הישן שיצאו מתוך המסגרת הדתית של העדה החרדית והתחלנו ולמדו באוניברסיטאות וכולי, שתי הדוגמאות שאני מצביע עליהן זה יוסף יואל ריבלין, אבא של רובי ריבלין, וישראל וולפנזון בן זאב. אנשים כאלה שנעשו ציונים הם גם אנשים שבקריירה האקדמית שלהם הלכו ללמוד ערבית, ובעצם הקשר שלהם אל השפה והמרחב הערבי התעמק בד בבד עם הציוניות שלהם. וזה קשור במובנים לגישה המתבדלת של העדה החרדית, שמבחינתה אין סיבה, זה לא שהלימוד הערבית נסע לערך או גילו פתאום עניין בספרות ערבית מימי הביניים. הם פשוט חיו פה, וזו השפה שצריך
לדעת להתנהל. יותר טהור באיזשהו מקום, מהדל בין ערך לצורך, כמו הסצנה שאתה מתאר או מצטט של מישהו שמתרגם מערבית ליידיש בשיחת רחוב כזו. זאת אומרת, באמת קצת כמו יהודים בתקופה הזו באירופה.
נכון.
אם לדעת איך להסתדר עם
האוכלוסייה
המקומית.
זה אומר שאין שיעורי ערבית? כלומר, איך רוכשים את הערבית הזאת?
לא, רוכשים אותה ברחוב. אין שיעורי ערבית ובאופן אידיאולוגי אין שיעורי ערבית. כשבסוף המאה ה-19, אני לא זוכר אם זה היה, אולי דוד ילין, אבל אל תתפסו אותי במילה, רצה להכניס לימודי ערבית לבתי הספר בירושלים, הייתה התנגדות עזה של רבני היישוב הישן, כי זה לימודי חול,
גם, לא כזה ערבית. גם העיסוק בשפה וגם העיסוק עוד קודם לכן, בפרט השיחה שלנו עוד קודם לכן, בלבוש, אתה מתאר תהליכים של איזושהי הצדקה עצמית, הצדקה פנימית של ההתקרבות לאוכלוסייה המקומית. זאת אומרת של אנחנו לומדים את השפה כי צריך, ואנחנו, הבגדים שלנו הם לא באמת דומים לבגדים המקומיים, הם למעשה קטומים יותר. כל הצדקה הזאת, מול מי נעשית בעצם? זאת אומרת, מי כדי, כאילו, האם הם מרגישים מואשמים במשהו ובכך מרגישים צורך להתגונן, או שזה יותר פילוסופי?
תלוי מתי. זאת אומרת, מה שהזכרתי קודם, מה שכתב מרגליות בזמני בעשור השלישי או הרביעי של המאה ה-20, זה לגמרי אפולוגטיקה. הוא עונה, זאת אומרת, למרות שכתוב אל תען כסיל כעבלתו, בכל זאת אין לי ברירה אלא לענות למי שמאשימים אותנו בלבוש ערבי ולהסביר שבעוד אתם לובשים את הבגדים של האירופאים, אנחנו לובשים את הבגדים של אבותינו בארץ ישראל. זאת אומרת, זה אפולוגטי לחלוטין. אבל האפולוגטיקה הזו מגיעה רק אחרי שהגיעו האשמות, ולפני זה, זה פשוט היה מתוך, כמו שאני מבין את זה, כן, אני לא חושב שאני יכול באמת להסביר את זה מבפנים, אבל גם כשאני עמדתי על הדברים, מתוך זה שהם עשו את מה שהם היו צריכים כדי לחיות, ולא היה להם שום אינטרס פנימי או חיצוני לעשות שום דבר מעבר לזה.
המאמר הזה מרתק בעיקר באופן שבו הוא חושף היבטים, לפחות עבורי, אבל מאוד לא מוכרים של היישוב הישן, לא רק כנושאים ספציפיים, אלא גם כאיזושהי צורת חשיבה בכלל על תקופה ועל מקום, ועל המקום שבו אנחנו נמצאים. דווקא מתוך ההיכרות שלך או הכניסה שלך לתוך העולם הזה, מה אתה חושב אפיקי המחקר הנדרשים כרגע? זאת אומרת, לאיזה מקומות המחקר צריך לפנות כדי לחשוף עוד דברים שאולי פחות מוכרים בעולם הזה?
אני צריך לחשוב על זה רגע.
אפשר להציע?
כן.
אוכל.
לחקור אוכל?
כן, לחקור אם אפשר, איזה דברים קנו בשוק ומה בישלו ביישוב ישן, ואיך זה דומה למה שעשו אנשים שאינם יישוב ישן וגרו ברחוב ליד.
נכון, נכון. יש ספר מתכונים ירושלמי של שרי אנסקי, של מתכוני יישוב ישן הספרדי. מה אכלו בבתים של האשכנזים בירושלים בתקופה הזאת, שאלה מעניינת שאין לי מושג. בספר שאני מזכיר במאמר, קורות העיתים בישורון בארץ הקודש, נדמה לי הוא נקרא, שכתב מנחם מנדלבוים מקמיניץ, הוא נותן בסוף מילון קצר של מילון עברי-ערבי, או במהדורה היידיש של הספר שיצא גם ביידיש, יידי-ערבי, ובין היתר הוא נותן שם שמות של ירקות, כנראה ירקות נפוצים. אז אפשר להתחיל את המחקר אולי משם ולהתחקות אחרי מה היה צריך לדעת כדי לקנות מה שצריך בשוק. עוד לא עניתי לך על השאלה מקודם, כאילו זה התשובה להצעה שלך.
הצעה טובה ותגובה טובה.
כן, אבל יכול להיות שיש עוד נקודות.
לא, אני מסביר את עצמו לקחת בצורה יותר משוחררת. כי זה באמת, מה אתם כאילו, בוא נעשה פה דברים כאילו שלא חשבתי עליהם בכלל, כאילו, כי איכשהו יש לך באמת תפיסה מסוימת של, אתה קצת נכנס לתוכה, כאילו, אתה אני כאילו במובן הזה.
שלא חוקר את
ארץ ישראל. כן, פתאום יש לך חוקר את ארץ ישראל, אתה כאילו באמת מניח שיש לך כאן אנשים יחכו שיגיעו כל הציונים האלה. ואז אתה אומר, אוקיי, אז הנה קצת משהו שאני לא יודע, איפה, מה עוד אני לא יודע, או איפה לא עוד צריך להמשיך עם זה. זה כאילו, זה הייתה, זה נגיד הרוח מאחורי השאלה.
אז יש מחקר מאוד מעניין שקראתי רק את קצה קצה, הוא דוקטורט שנכתב פה באוניברסיטת תל אביב של רבקה אמבון על יהודי יישוב ישן בצפת, ששם הקרבה בינם ובין היישוב הערבי הייתה הרבה יותר גדולה, זאת אומרת, הם רכבו על סוסים לפני שאנשי השומר הגיעו, כן?
לפני שזה היה מגניב.
כן. והמנחה של רבקה אמבון, אלחנן ריינר, חקר הרבה מאוד את החיים הדתיים המשותפים, החיים הליטורגיים המשותפים בגליל ליהודים מוסלמים ונוצרים, ספציפית את מירון, אבל לא רק. ואני חושב שגם זה מוקד שאני מתמקד בו. יש לי את הסיפור של מערת אליהו בכרמל, שהייתה במשך שנים אתר פולחן עממי של יהודים ומוסלמים ביחד, ואם אני לא טועה, בעשרות שנים האחרונות הסדירו את הביקור במערה ימים ליהודים וימים למוסלמים. שזה, טוב, אני לא צריך להגיד מה אני חושב על זה, כי זה ברור.
לפעמים נראה לי כשאני קוראת כתיבה על המאה האחרונה לאימפריה העות'מאנית, אז נראה שהכל היה נפלא. כולם חיו עם כולם בשלום, הכל עבד, ואיכשהו דברים התקלקלו בתחילת המאה ה-20. רציתי לשאול אם אתה, מה עמדתך בסוגיה הזאת?
יש לאחרונה איזשהו גל של נוסטלגיה לעידן האימפריות, כן? לא רק העות'מאנית, גם האוסטרו-הונגרית, ואולי באסיה נמצא נוסטלגיה לאימפריה המונגולית. אני לא יודע, אני לא עות'מאניסט, כן, ואני קצת נגעתי בזה ויותר באימפריה האוסטרו-הונגרית. אני חושב שכמו כל נוסטלגיה, הנוסטלגיה הזאת היא בעייתית. אני חושב שהרבה מאוד בעיות שעלו עם הלאומיות לא היו קיימות בתקופה ההיא. אבל כמו שכתב מישהו שאני לא זוכר את שמו, עוד יהודי מארץ ישראל במאה ה-19, שכתב לחבריו באירופה, לגבי השלטון העות'מאני אין תלונות, הם מתייחסים לכולם בצורה רעה במידה שווה ולא מפלים בין יהודים, נוצרים ומוסלמים. אז אם אנחנו מתגעגעים לסוג השוויון הזה, אז אולי יש למה לדבר. אני לא חושב, שוב, ממה שנראה לי, אני לא חושב שיש למה להתגעגע, אבל אני גם לא חושב שהיום יותר טוב.
אולי נדבר על הקשר בין ערבית ויידיש.
ממה שאני התרשמתי, הערבית האשכנזית, כשהיא הייתה קיימת, היא הייתה בהרבה מובנים קצת בדמות היידיש, כלומר בדמות נגיד היידיש טייץ', הגרמנית היהודית שאחר כך פונתה היידיש. זאת אומרת, שפה שבדובריה אין שום מחויבות בשפת המקור, אלא היא עוברת איזשהו שוק של התאמה לשימושים ולצרכים של הדוברים היהודים שלה. אני חושב שהשפה הזאת לא היה מספיק זמן כדי להתפתח ולעבור גלגולים, כי היא נכחדה די מהר ופחות או יותר עם הקמת מדינת ישראל וההפרדה בין יהודים ללא יהודים בירושלים ובשאר הארץ.
עידו הררי, תודה רבה שבאת לך ולשיחה המרתקת הזו.
תודה.
תודה לכם.
האזנתם לפרק השישי בפודקאסט של כתב העת זמנים. תודה לעידו הררי. להשתמע בפרק הבא.